טוב, אנחנו נמצאים, מתקרבים לסוף הפרק. נגמור את הפרק בזאת השם. נושאים בסוף הפרק הם לא הכי כבדים, אבל מעניינים, ובזאת השם אני מתכוון שנגמור את הפרק בעוד שבועיים. היום הנושא המרכזי שלנו זה חובל בעצמו, אבל נתחיל מהמשנה. מראי בדף צדי א', אבל נחזור קודם כל למשנה בדף צדי שעליה הדברים הולכים. במשנה בצדי עמוד א', יש סכומים קבועים למכות מסוימות. כתב המשנה בצדי מ' א', תוקע לחברו נותן לו סלע. רבי דומה משום רבי יוסי גלילי מונה. יש לשים לב שיש הפרש עצום בין שני הסכומים האלו. סתרו נותן לו 200 זוז. לאח הידו נותן לו 400 זוז. צרם באוזנו, תלש בשרו, רקק והגיע ברוקו והעביר תליתו ממנו, פרה ראש האישה בשוק, נותן לו 400 זוז. לכאורה מדובר כאן בעיקרון, בפחות מרכיב מרכזי, הוא בושת. נכון, אין כאן חבלה, אין כאן פצע, אלא רק מכה. אז אולי יש צער, אבל בעיקרון יש כאן בושת, וכך רשי באמת כותב, נותן לו סלע מפשום בושת. וכל שכן דברים שבאים אחרי זה, כמו פרה, ראש האישה בשוק, נותן לו 400 זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו. עכשיו גם הסבירה בגמרא שלא נקרא היום, בדף צדי א' עמוד א', מה היחס בין זה הכלל לדברים שבאים לפני כן? אז הגמרא אומרת שזה בא להקל, בגלל ההמשך של רבי עקיבא. כלומר, זה המחיר הסטנדרט בשביל יהודי רגיל, אבל תלוי בכבודו, יש אנשים, כיוון שמדובר כאן ניקה בבושת, אז בושת הוא יחסית לכבודו. אנחנו כשלמדנו בתחילת הפרק יותר את הדרך להאריך את האבות הנזיקן, את הצער הריפוי, שבט בנזק, אז תמיד את הבעיה איך אתה מעריך אותם. אז צריכים למצוא מישהו שהוא דומה לבן אדם, ולשאול כמה ייקח, כמה זה יעלה כדי לגרום לו אותו צער. שואל כבר, יש אנשים עם צער שונה, יש אנשים שהם מרגישים, יש אנשים שפחות מרגישים. צריכים למצוא מישהו שהוא דומה. אז זה סביר מאוד, כי בסך הכל, הצער שאחד, אני צריך לשם בשביל הצער, אז הצער זה הצער שלך, אני צריך להעריך את הצער שלך. אז סביר לעשות אותו דבר גם לגבי בושת. אז אם כן, למה יש כאן את הסכומים בכלל? אז יכול להיות שפשוט זה קשה להעריך כמה בדיוק בושתך. זה מאוד פנימי, מאוד סובייקטיבי. אז לכן קבעו משהו סטנדרטי, אבל אם אדם הוא באמת חריג, הכל לפי בושתו, זה הכלל, אז יכול להיות שזה פחות. אמר רבי עקיבא, איך יודעים שזה באמת ככה להקל? בגלל המשפט הבא, רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל הורינו אותם כאילו הם בני חורים שידעו מנכסיהן, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו למדנו את השורה הזאת בדף פ"ו. אז רבי עקיבא בא להגיד שלא. כנראה שהוא ראה פחות כבוד, בעל הפחות הכבוד של התנא קמא, הוא העני. כך בכל זאת רבי עקיבא חשב שזו כוונת אדם. אומר רבי עקיבא, אני לא חושב שעניים יש להם פחות כבוד, ובכל זאת לא נותנים לעני פחות כבוד, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב. זו מחלוקת מאוד מאוד מעניינת, לא כל כך בגלל ניתוח למדני, אבל בגלל עצם הביטוי שיש פה, מישהו ביטוי סוציאלי עמוק. רבי עקיבא אומר שאין הבדל בין בושת של עני ועשיר, למעשה כמעט שאין, או אולי אין בכלל, כפי שמיד נראה, אין אדם שבושתו פחות מבושת של האדם המכובד יותר. יתאחד, אני רוצה כמה דקות לחשוב על ההשלכות של הנקודה הזאת ברבי עקיבא, לפני שמגיעים להמשך של רבי עקיבא. למה רבי עקיבא אומר את זה? הוא לא יגיל צלצר. אז יכול להיות שטוב, השאלה לא במקום. רבי עקיבא אומר משהו עקרוני.
הוא לא מכיר בהבדלים בין המעמדות. רבי עקיבא לא היה בדיוק אריסטוקרט בעצמו מבחינת הלידה, ולא היה עשיר. הוא היה עני, מבית פשוט. אז הוא אומר, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל עדיין שואלים. אז יכול להיות שיש כאן בעצם מחלוקת יסודית מאוד לגבי בושת. זה כל כך יסודית שאני מפחד שזה היה צריך להיות נוגע לסוגיות אחרות. אולי לפי רבנן, בושת זה באמת הרגשה. כמה נחלמת, כמה זה סוג של צער, כמה סבלת סבל פסיכולוגי בניגוד לסבל פיזי. ואז ברור שיש הבדלים בבני אדם, כמו שהגמרא אמרה לפני כן, שיש הבדל בצער, אדם שכואב לו יותר, באותו מקום יש אדם אחר, אז יש גם אדם שנחלם יותר. יכול להיות שפי רבי עקיבא, הבושת הוא באמת אובייקטיבי, לא משלמים בשביל הפגיעה ברגשותיך, אלא בכבודך. וכבוד זה לא דבר שאדם מגדיר לעצמו. זה גם לא הכאב שהוא יגיש. כבוד זה משהו אובייקטיבי, יש כבוד הבריות. זה חפצה, זה דבר שהוא קיים. איננו כלי בדיוק למדוד את זה, אבל יש לנו בהחלט גישה למדוד את זה. ואז רבי עקיבא אומר, יש עדיין כאן אמירה אידיאולוגית, אבל זה שייך להגיד אמירה אידיאולוגית עכשיו. אם זה ככה, אז רבי עקיבא יכול להגיד, אני חושב שכבוד יהודי, כבוד בני אברהם יצחק ויעקב, כולם שווים. יש אנשים שיותר רגישים לכבודם, יש אנשים שפחות רגישים לכבודם, ואת לא משום בשביל הרגישות, הפגיעה ברגישותו, כמה הוא סבל, כמה זה כאב לו. אלא משמים בשביל מה ששברת, מה ששברת זה כבוד האדם, כבוד האדם וחירותו, כפי שאומרים היום. וזה אומר רבי עקיבא, שכולם שווים. ייתכן שאם אומרים ככה, שגם תנא קמא לא חולק כל כך. הוא מסכים עם עיקרון. אם זה היה באמת הרגשות, אז לא היו קובעים בכלל את המספרים שיש שם. אז מי אמר לך 400? בשביל מה 400? צריכים לקחת כל אחד ולהעריך. זה ישתנה מזמן לזמן, ממדינה למדינה, ובין כמעט כל אחד יש שונה. הגמרא לא ניסתה להגיד סכומים כאלו בשביל צער, או בשביל נזק. הרחנו את היד שלך מול היד שלו, צער שלך מול הצער שלו. הסיבה שבכלל יש מספרים זה בגלל שבעצם הם מסכימים. רק שיש כאן בהחלט מחלוקת אידיאולוגית. חכמים אומרים, בכל זאת יש מעמדים שונים, יש בן אדם רגיל. כל בני אדם הרגילים יש לו אותו דבר, ויש גם אנשים פחותים. שהכבוד הבריאות שלהם, זה באמת כבוד הבריאות, אבל כבוד הבריאות שלהם הוא פחות. הם לא אנשים מכובדים, הם אנשים בזויים. נראה עוד מעט את הלשון הזאת ברמב"ם. אז זה יותר יוצא מן הכלל. כלומר, בעיקרון יש סכום, אבל הכל לכי יחודו, אתה מוצא בן אדם שאתה באמת חושב שיש לו פחות כבוד. לא שהוא פחות מעריך את כבוד עצמו. אתם מבינים את ההבדל? יש דווקא בינינו, אנחנו רבים צדיקים. אז יש בן אדם שכבודו בעיניי הוא רב, אבל הוא סובל פחות, כי הוא מעביר על מידותיו. הוא לא מחזיק מעצמו בגלל שהוא צדיק. אז כבודו אובייקטיבית היא גבוהה מאוד. הצער שלו הוא פחות, אולי. מביא דוגמה. חובי כבר ביקיבה זה נראה לי סביר להגיד את זה. כי סתם להתעלם, סתם להגיד מה הקצרת הכתוב, כהלוך ראש וסיני, כל יהודים שווים, אם מדובר בפיצוי על הכאב הנפשי, אז זה נראה קצת מוזר להגיד את זה. אז זה אפשרות, אני לא בטוח. זה יכול להיות, בכל מקרה ככה נשמע גם מהנוסחה האידיאולוגי. לא אומר כולם אותו דבר, אומר שכולם בני אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, לא חשוב מה אתה חושב, לא חשוב מה אתה רגיש. בעיניי אתה בני מלאכים. בני מלאכים מגיע להם כבוד, מגיע להם גם אם כן הגנה מפגיעה בכבודם. אבל את זה צריכים לבחון לפי המקרה הבא. מה עשה? מקרה מאוד מעניין. באחד שפרה ראש האישה בשוק. באת לפני רבי עקיבא, וחיבו ליתן לה 400 זוז, כפי שכתוב בה, ברישה, פריאת ראש האישה, זה 400 זוז, זה הסכום הכי גבוה שיש שם. אמר לו, רבי, תן לי זמן, ונתן לו זמן. אז הוא ביקש זמן לשלם, כאילו הוא צריך לסוף את הכסף. ומה הוא עשה בינתיים? שמרה, עומדת על פתח חצרה, זה נשמע כמו מה שהחברות הביטוח לפעמים עושים. עומדת על פתח בחצרה, שבר את הקד בפניה, ובו כאיסר שמן. גילתה את ראשה והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. אז מה האישה הזאת עשתה? להיטותה, להציל את השמן, לא שמן שלה, להרוויח את השמן, וכנראה לא סכום במיוחד גבוה, בטח לא 400 זוז, אלא כאיסר שמן. אז היא הייתה צריכה לספוג את השמן. איך אוספים שמן מהרצפה? צריכים לספוג, אז היא השתמשה במטפחת שעל ראשה כדי לספוג את השמן. כתוב שמנחת ידה על ראשה, סתם זה מעניין בגלל חובת הכיסוי ראש לאישה, אז היא לא סתם הייתה פרועת ראש, היא הניחה ידה על ראשה, על פי דין זה לא מועיל, אבל רואים שהיא בכל זאת הגישה משהו. אז בכל מקרה, הבן אדם רצה כראיה שלא מגיע לה במאות זאת. כי היא מוכנה לגלות את ראש עצמה בשביל איסר שמן, בשביל סכום פחות. אז הכל לפי כבודו. לכאורה, הוא הוכיח שכבודה זה לא רב בעיני עצמה. כבודה זה לא רב. בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, לזו הבן אדם, המזיק, אמר לזו, אני נותן דבר מאוד זוז, אמר לו רבי עקיבא, לא אמרת כלום. החובר בעצמו ופי שאינו רשאי פטור, אחרים שחבלו בו חייבים. והקוצץ תיותיו ופי שאינו רשאי פטור, אחרים חייבים. בסופו של דבר זה יהיה הנושא שלנו, אבל קודם כל בהקשר. אז מה התשובה של רבי עקיבא? הוא אומר, אתה חייב לאבא מאוד זוז. עכשיו, כאן יש באמת בעיה. לכן רבי עקיבא אמר, הוא חלק על הכלל שהכל לפי כבודו. אז היה צריך להגיד לו, זה רבי עקיבא לשיטתו, לא אמרת כלום. למה? שכולם בני אברהם, יצחק ויעקב. זו פגיעה אובייקטיבית. אז זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, ההתנהגות שלה היא לא רלוונטית. כי החובל בעצמו, אף הוא פישנו שי פטור, ואחרים שחבלו בו חייבים. דקח מקרה שבו אדם פגע באוזן אחת. אז זה מה שאתה יכול לפגוע באוזן השנייה? כמובן שלא. כי אתה פוגע, אז מה זה משנה מה שהוא עשה? אז למה רבי עקיבא צריך את זה? היה צריך להגיד, אני סבור שגם אנשים שהם באמת פחותים, האישה הזאת היא פחותה. היא מזוזלת בכבוד עצמה. זה היא פחותה, אבל אני חלקתי על הפחותים. יש אנשים שאורחים בצורה שלא מכבדת עצמם, אז זה לא משנה, כי כולם, כמו שאמרנו, זה פגיעה אובייקטיבית. מהמאמר שרבי עקיבא בסוף, לכל ממש מה שמדובר בטענה אחרת כאן. הטענה היא שאולי היא מחלה. אדם, אני אגיד אפילו אולי נפקמינה, יש אדם שלא שומר על כבוד עצמו. אז זה המאמר הראשון של רבי עקיבא. יש בן אדם שהוא לא, כן, הוא לא מתלבש בצורה הכי יפה, הוא לא הולך ב... הוא לא, כפי שאמרנו, הוא לא דורש, הוא לא מגיש, הוא לא מדקדק בכבודו, הוא לא רגיש לכבוד עצמו. אם אנשים זורקים עליו בוץ, לא מגיב, הוא מחייך. לא מגיב במיוחד. אולי הגזמתי במחייך. אז זה מה רבי עקיבא, לא משנה. כולם בני אברהם, יצחק ויעקב. אל תגיד לי שהוא אדם שלא מגיע לו שמירה על הכבוד. יש בן אדם שפוגע בכבוד עצמו. אז זה אומר, לא רק שהוא לא רגיש לכבוד עצמו, אלא שהוא, גם אם היה לו כבוד, הוא מוותר עליו. אז יכול להיות שיש כאן מין סברת מכילה. כיוון שהוא, היא, במקרה הזה, הורידה את המטפחת בעצמה, אז גם מישהו אחר מוריד למטפחת, אז היא מוכלת, ומכילה תמיד מוריד. מכילה זה זכות של כל אחד. אומר רבי עקיבא, זה לא נכון. אדם שמוכל לעצמו, זה לא אומר שהוא מוכל לאחרים, שזה המשמעות של, החובל בעצמו, פי שאינו רשאי פטור, אחרים שחבלו בו חייבים. אם אני יורד לעצמי בראש, אתה לא יכול לראות את עצמי בצד השני של הראש. איי, למה? אכפת, הראיתי שלא אכפת לי. שאומרים לי בראש, לא נכון. אני רוצה לראות בעצמי בראש, לא רוצה שאתה תראה. מכילה היא פרטנית. אני מוכל לפלוני, לא מוכל לפלוני. שני אנשים יקובים, אני יכול למחול אחד ולא לשני, אז בלי שאני יכול למחול לעצמי. כל אחד מוכל לעצמו. אבל זה לא אומר שהוא מוכל לאחרים. כך אני מציע להבין את זה. האפשרות השנייה היא שמלכתחילה זה מה שרבי עקיבא אמר. למה רואים את כולם כאילו הם בני חורין שיודעו מנכסיהם שהם בני אברהם, יצחק ויעקב? למה אומרים את זה? זה בגלל שכשנולדת, נולדת עם כבוד של להיות בן אברהם, יצחק ויעקב. מה שעשית בהמשך חייך, שבחרת ללכת בדרך הזאת או בדרך הזאת, זה נוגע אך ורק לענייני מחילה. בסופו של דבר, אנשים בזויים זה אנשים שביזו את עצמם. אז זה לא מתיר למישהו אחר, הם עושים את זה כי יש להם נגיעה כלפי עצמם. אבל לא מתירים לאנשים אחרים לעשות. משנה היא מאוד מעניינת. הלך כחכמים, ולא כרבי עקיבא. אם אנחנו מסתכלים בפסק הרמב״ם על הדין הזה, אז אני חושב שמוצאים שינוי מסוים בניסוח הרמב״ם לעומת מה שהיה צפוי ומה שאני הייתי מנסח. כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות חובל ומזיק. הלכה ח'. יש הקאות רבות שיש בהם ביזוי וצער מעט ואין בהם נזק. אז קודם כל הרמב״ם לא התמקד ברשי כמו רשי רק בבושת, ביזוי, אלא גם בצער. העיקר שאין בהם, אין בהם נזק. וכבר פסקו להם חכמים דמים קצובים. למה בכלל יש את הסכומים? אם היה נזק, אז יש לנו דרך להאריך. כנראה ברגע שאין נזק, אז מדובר רק בדברים פנימיים, אז יש אולי דרך להאריך, אבל זה מסובך. וזה קשה. אז כנראה שחכמים בגלל זה, טוב, אני המצאתי את הסיבה, כבר פסקו להם חכמים דמים קצובים. אז זה כאילו כדי, אני עכשיו משער, כדי לפתור אותנו מהצורך, לתת לו מבחן פסיכולוגי, איך הוא מגיב לצער, איך הוא מגיב לבושת. אז לכן דמים קצובים. מה שמפריע לי זה מילה מעט. מה המשמעות של המילה מעט? לפני כן הרמב"ם מסביר שהם מעריכים כל דבר. כאן יש ביזוי וצער מעט. זאת הסיבה שקבעו מחירים קצובים. חייבים להגיד שהמחירים כאן הם גבוהים. אם כן, אני לא מבין, אבל 400 זוז, טוב, הכל יחסית. זה נראה לי הרבה. בשביל צער מעט. בושת, כולנו יכולים להגיד שזה שווה המון כסף. אולי גם צער. טוב, אני לא יודע. הסכומים הם יחסית גבוהים. וכל המכה וחברו, הקעה מהן, משלם אותו ממון הקצוב, וכולן כנסות הן. זו המילה המיוחדת ברמב"ם בשלב הזה. הרמב"ם אומר שזה כנס. עכשיו, למה הם כנס? בושת וצער זה לא כנס. הרמב"ם אמר שנזק זה כנס. למה כולן כנסות הן? משהו שהן כנסות. אז הסיבה היא פשוטה. בגלל שכל מי שלא משלם מה שהוא הזיק זה כנס. כלומר, הסכומים האלו הם אינם הסכומים הנכונים. ולכן זה כנס. זה במקום ה-200, 300, 500, 200, אתה משלם 400, אז זה כמו חצי נזק, או כמו 30 של עבד. ברגע שזה קצוב, זה הופך להיות כנס בעצם הדבר. וזה למרות ש... אז מי פטר אותי מהנזק האמיתי? אז כנראה לפי הרמב״ם, הוא היה צריך להסביר את המשנה הזאת, שנפתן נתן סכומים, אחרי שכל המשנות של הפרק אמרו שצריכים לעשות שומה, להעמיד אדם בהערכה. אז הוא אומר שבמקרים האלו, החליפו, חיוו כנס, וזה שיש כנס פותר תשלום אחר, כי לא משובים פעמיים. אז למה קבעו את הכנס כאן? כמו לפדרך כלל, יש כנס במקום שלא היה חיוב המוני. אבל מקום שבו לקחו חיוב המוני וביטלו אותו והחליפו אותו עם כנס, צריך הסבר. אז לכן אני אומר, סתם הסבר הוא משהו מעשי. חכמים החליטו שבמקום שנשלם את הסכום האמיתי, נשלם, זה לא הערכה גסה, זה סכום קבוע. ברגע לסכום קבוע, זה הופך להיות כנס. אם הרש"י אומר וכולן כנסות הן, הכוונה היא על פי דין. דווקא מין הוא שמודה בכנס פטור. עכשיו אני שואל שאלה מצוינת, אני חושב. אני שואל שאלה, לדעתי מצוינת. אם הוא יודע, יהיה פטור. אבל, אז מה פותר אותו מה... חיוב ממון. צריכים להגיד שחזר קבעו את הכנס, הם פטרו מחיוב הממון. אז למעשה נותנים אפשרות של כולה למזיק, שאני מניח שלא הייתה הכוונה. אם הוא מודה, זה לא ישלם כלל. כי הוא לא נפטר מממון בגלל שהוא משלם כנס. הוא נפטר מממון בגלל שחזל אמרו לו לשלם כנס ולא לשלם ממון. ואז כמעט שאמרו לו לשלם כנס, אז הוא יכול להיפטר גם ממנו. ואותו ממון הקצוב הוא דמי הצער והבושת והריפוי בהשבט. בין צריך לפרוע בשבט, בין לא צריך. בזה הוא משלם. הניסוח מהרמב״ם הוא קודם כל עובדתית. למה הוא מתייחס פתאום לצער לרפואה בלשבת? אז ברור מה שרוצה להגיד. הדין הזה נקבע בגלל הצער והבושת. כמו שהוא אמר בהתחלה, יש דברים שיש בהם צער ובושת מעט, ואין בהם נזק. לא הזכיר שם רפואה בשבת. ויכול להיות שיהיה גם רפואה בשבת. אז בהתייחסות היה בגלל השבת ורפואה, אין בעיה להאריך. מקבלים סכומים מאוד מדויקים, שואלים את הרופא, שואלים את המעסיק. כן? מקבלים סכומים מאוד מדויקים. אז אין שום סיבה לפתור גם אותם. הסיבה שקבעו את הדין הזה, זה בגלל שבצער בבושת הייתה לנו איזשהו קושי. אז קבעו סכומים. כבר שקבעו סכומים, אז מסיבות של, לא יודע, יעילות או פשטות, אז קבעו סכומים שיכלול את הכל, ואז בברור שיוצא משהו שנראית במבט ראשון מעוות. דהיינו ש... הוא לא מקבל אף פעם את השבט והריפוי הנכונים, אם יש שבט וריפוי. זה לא הערכה גסה, זה מין הערכה כזאת. אבל זה בדיוק הדין, ברגע שקבעו את הסכומים האלו, זה כדי לפתור אותנו מהצורך, כיוון שפותרים אותנו מהצורך לעשות שבט ולעשות בושת וצר, אז הוא עוד יודע מה, נקבע סכום, אני אסתם זה גבוה, הוא איזה מאוד גבוה, וזה פותר את הכל. פירוש המילים באותו ממון הקצוב הוא דמי הצער והבושת והריפוי והשבט, זה כבר נקודה הלכתית, זה כנס והוא דמי הצער. איך כנס יכול להיות דמי הצער? אז הכוונה כנראה היא במקום, זה ממלא את התפקיד של דמי הצער. כל זה הרמב״ם קבע בגמרא, במשנה, אין כל כך מקור לזה. הרמב״ם פשוט התמודד עם עצם העובדה שיש סכומים קבועים, והמציא את הכל הדבר הזה. הוא החליט שיש כאן איזשהו חור כזה שחור, חכמים כאן קבעו סכומים, וזה מחליף את הדין הרגיל. פירוש המילים, ואותו ממון הקצוב הוא דמי הצער והבושת והריפוי בשבט, זאת אומרת, זה בא להגיד לנו שאל תבוא אחרי זה, אחרי הסכום הקבוע, ותתחיל עם ארבעת אלו. לא, לא. זה פותר מהם, כלומר הוא מכסה אותם, אבל לא בגלל שהוא דמים אמיתיים שלהם. הוא במקום הדמים אמיתיים. כך אני מבין את הרמב״ם המעניין הזה, ועוד לא הגעתי למה שאני באמת רוצה להגיד, לגבי רבי עקיבא, אבל קודם כל שאלה. אריאל שואל, יש בכמה מקומות בגמרא שבא מאוד זוז נחשב להרבה כסף. אין ספק, 200 זוז זה ההבדל בין אני לבין עשיר. לשנה. מי שיש לו יותר מ-200 זוז לא מקבל צדקה. יש לו בבנק, כי הוא יכול לחיות על זה שנה. זה אוכל לשנה. אם אתה רוצה לעשות, אבל השאלה היא לא אם זה, למה אני מתלבט עם זה הרבה או פחות, או מעט? זה בטח הרבה כסף. השאלה היא, אולי גם הערכה אמיתית של בושת וצער זה הרבה כסף. כמה ייקח אדם, כמה כסף הוא ירצה, כדי שניתן לו צער מסוים. אני לא עושה את זה, אני לא מסכים לעשות את זה בשביל מעט כסף. כן? כמה שווה בושתו של אחד מבני אברהם יצחק ויעקב. רק קצת השפעה למה שקורה היום בחוק, יש עקומה שרק עולה מהזמן, מישהו תובע אלבון או עוגמת נפש. בחוק הכללי יש תביעות כאלו, לשון הרע, דברים שהם לא נזק שכל כך קל להעריך. אז אם פעם נתנו לו 100 שקל, היו נותנים לו 50,000 שקל. בארצות הברית נותנים לו $1,000,000 על כל מיני דברים. מי שגרם למישהו אחר צער עמוק, יכול לקבל סכומים אגדיים לפעמים. וזה רק עולם במשך הזמן. אז אני לא יודע מה באמת אובייקטיביות שאני יכול לקבוע כמה שווה צער ובושת. לכן לא בטוח שסכמים במיוחד גבוהים במיוחד גברים. כלומר, יותר ממה שהיינו מקבלים אם היינו עושים את הערכה של חז"ל לפני כן. אבל אני מסכים איתך, זה לא, בדי לא מדובר בסכומים אובייקטיביים קטנים, אלה הם סכומים גדולים. דרך אחרת, אולי להעריך את זה, שזה סתם שור, מי שומד בבקם הפרק, פרק ג', סתם שור הוא 200 זוז. עכשיו, היום, סתם שור זה, לא יודע, 5,000 דולר, זה הרבה כסף. זה דרך של הערכה יחסית. טוב, לא משנה, אין לנו כל כך דרך לערך בדיוק מה הייתה הכוונה פה, אבל חשבתי שהרמב"ם הניסוח, רמב"ם בהלכה אחרת, זה מאוד מעניין, דווקא בגלל שהרמב"ם עשה כל כך הרבה עבודה פה. אומרים שהרמב"ם ממש המציא מערך שלם כדי להסביר את המשנה. מה שבאמת עניין אותי זה הדין של רבי עקיבא, כלומר הדין של חכמים נגד רבי עקיבא, גם פוסק כמו רבנן. הלכה י' א'. הלכה ת' זה הסכומים, הלכה י' זה איך משלמים, גמרא בצד ימות ב'. עכשיו הלכה י' באמת דבר מאומרים במכובד, אבל אדם שהוא מבוזה, ואינו מקפיד בכל אלו הדברים וחוצה בהם, אינו נותן לפי מה שראוי לו. וכמו שיראו הדיינים שהוא ראוי ליטול. כמו זה, חכמים, הכל לפי כבודו. אז עוד פעם, הניסוח זה כמו משנה. יש סכום ויש יוצא מן הכלל. הוא לא אומר מראש לתת לכל אחד כפי כבודו, אלא זה הסכום, אבל אם הוא לא אדם מכובד, אלא אדם מבוזה, הוא מקבל מה שראוי לו. ואז הרמב"ם כותב משפט מאוד מעניין, לפי שיש בני אדם כאורין, שאין מקפידין על בושתם, וכל היום מבזין עצמן בכל מיני ביזוי, דרך שחוק וקלות ראש, או כדי ליטול פרוטה אחת מן הליצים, המשחקים עם מה הם. אז הרמב"ם לא אומר מה שרבי עקיבא חשב שחכמים סוברים. אז עניים מקבלים פחות. דווקא הרמב"ם חושב שבזה חכמים לא חולקים מרבי עקיבא. אין הבדל מעמד. כולם מקבלים 400, פורי הראש אישה בשוק, זה לא משנה אם היא אריסטוקרטית, עשירה, אישה פשוטה, כבודם זה שווה. היוצא מן הכלל הוא מאוד יוצא מן הכלל. זה אנשים שמבזים את עצמם, כלומר, זה דומה קצת למקרה. לכאורה, המקור הוא המקרה שמופיע באישה שפרעה את ראשה בסוק. היא ביסתה את עצמה. מה שאני חושב, זה לא כל כך נורא אם יורקים עליך. אין לי אדם כזה, אבל כאן זה מישהו שבשביל פרוטה, מין ליצן כזה, אז הוא ייתן לך לירוק בפניו. או ירק בפני עצמו. זה אנשים שהם באמת קלי ראש, מבזים כל היום, אבל הוא מאוד קיצוני פה, כל יום מבזים עצמן, או כדי לפלוט פרוטה אחת מן הליצים המסחים עמהם. כזה משוגעים כאלו. אנשים פחותים בצורה קיצונית. הרמב"ם כנראה טוען שאין באמת מעמדות בישראל. אתה יורק בפני מישהו, כמה משלמים במשנה? רקק והגיע בו רוקו, אז גם כן, זה 400 זוז. לא צריכים לשאול מי זה. אלא אם כן, זה בן אדם שמזמין אנשים לראות בו. הוא פשוט ויתר על הכל. הוא נקרא מה שאדם מבוזה. אדם מבוזה זה ביטוי חריף. אז מבחינת מה שחשבתי, וקשבתי את המשנה, שיש כאן מחלוקת בין רבי עקיבא לבין הרבנים המכובדים, לגבי המבנה הסוציולוגי של עם ישראל, אז הרמב"ם אומר שלא. אף אחד, למרות שהלשון של רבי עקיבא, הם בני חורין שירדו מנכסיהן. חור התייחס למעמד החברתי. אז הרמב"ם אומר, לא, אין חולק על שמעמד חברתי, הוא לא רציני כאן. לא רלוונטי, אבל יש אנשים שמבזים את עצמם כל היום בכל מיני ביזוי דרך שחוק וקלות ראש. הם פשוט ליצנים. וזה באמת מקרה אחר. האמת שאם היו שואלים אותי, הייתי אומר שגם האישה שלנו, היא לא מבזה את עצמה כל היום דרך שחוק וקלות ראש. היה מקרה אחד. טוב, אולי כנראה שהרמב"ם לא יכול להגיד את זה, כי פוסקים נגד רבי עקיבא, אבל הייתי אומר, זה גם כן לא כל כך מתאים להגדרה של הרמב״ם. איך אתם מבינים? כן, נגיד שמי שאישה שתגלה את ראשה בשוק כדי, זה הפרוטה של הרמב״ם, כדי להרוויח איסר שמן, ליטול פרוטה, אחת מן הליצים משחקים עמהם, או מקרה אחר, כלומר בשביל פרוטה, זה לא אדם שיש לו פחות כבוד, זה אדם ש... שהוא לא הצטמת, שהיא מבוזה בעיני עצמה, וחכמים חושבים שהכל לפי כבודו. טוב, זאת הקדמה לגבי המשנה. כן. מה שמעניין אותנו, זה הגמרא בצד א', לגבי, דרך אגב, קצת, הלשון של רבי עקיבא. כשהוא רוצה להגיד שאדם שפוגע בעצמו לא מתיר לאחרים לפגוע בו, אז הוא אמר, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי. אז דרך אגב, כתב רבי עקיבא, שאדם, אסור לאדם לפגוע בעצמו. וזה בוליד את הסוגיה בצד א', בעיקר בעמוד ב', האם יש או מה איסור, ואם יש איסור לאדם לחבול בעצמו. זה נושא באמת חשוב, יש לו כמה השלכות הלכה למעשה. יש לו המון, לכל כך הבינו, המון השלכות פילוסופיות כאלו על מעמד האדם. למה אדם לא יכול לפגוע בעצמו? אז כתוב בגמרא, אני בצד א', עמוד א', שורה האחרונה, מיד נעביר את הדף. התניא אמר רבי עקיבא, גרסה אחרת של אותו סיפור, צללת במים אדירים ועלית חרס בידך, אדם רשאי לחבול בעצמו. זה סתירה. תוצאה סופית אותו דבר. זה שהוא חובל בעצמו, זה לא נותן לך רשות לחבול בו, וגם לא פותר אותך. זאת הכוונה. אבל פעם אמר, אף על פי שהוא רשאי לחבול בעצמו, בכל זאת זה לא פותר, ובית הוא אומר, אדם יכול רשאי לחבול בעצמו, זה בטח לא פותר. אז יש סתירה, האם אדם רשאי או לא רשאי לחבול בעצמו. תירוץ ראשון בגמרא, אמר רבא, לוקשה כאן בחבלה, כאן בבושת. חבלה עצמית אסורה, בושת עצמי מותר. מותר. מה הסבר החילוק? בכל החילוק, ובאמת חילוק טוב מאוד. כפי שנראה עוד מעט, יש מחלוק ראשונים אם החילוק הזה הוא נכון, הלכה למעשה. אבל הגמרא הציעה כתירוץ שאסור לאדם לחבול בעצמו, מותר לאדם לבייש את עצמו, לבזות את עצמו. לכאורה ההסבר הוא שלחבול בעצמו זה פגיעה אובייקטיבית בגוף, וכפי שמיד נציין ספרה כזאת, זה בדרך כלל, הרבה יכולים כותבים את הביטוי הזה, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה ודאי טוב בשביל ההתחלה. זה לא הגוף שלך. כשברוך הוא נתן לך גוף, אבל זה לא שלך, אתה לא יכול לעשות עם הגוף מה שאתה רוצה. צריכים לכבד את הגוף. למרות שהוא שייך לך. זה לא בעיה ממונית, אבל יש להניח שאולי, אם זה היה אולי חפץ אחר, היית יכול לזרוק אותו לים. נגיד לברטשקית, אבל... בוא נניח שמותר חפץ שלי, כל האיסור לפגוע בחפץ הוא ממוני. אם לי לא אוכפת, אם אני עושה את זה, אז אני יכול. אבל הגוף לא שייך ככה. יש מאמרים חצי פילוסופיים, מחשבתיים של כל מיני רבנים, שאומרים, זה לא שלך, אתה לא יכול לפגוע בו. אבל כבוד האדם, זה באמת שייך לו. כמו זה בנוי, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל האדם האמיתי זה הנשמה, זה הפרסונה, זה הפרסונה. אז אדם יכול למחול על כבודו. אדם רגיל שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז כלפי עצמו יכול למחול. אמר רבי עקיבא, אף פי כן, זה לא אומר שהוא מחל לך, מחל עצמו. אבל הגוף, הוא יכול למחול על תשלום, אבל הוא לא יכול למחול על עצם הפגיעה, זה לא שלו, להגיד שלו. אז החילוק... אם זה נכון, זה חלוק מאוד מעניין בין הדבר הנפגע, ונקרא לזה בקיצור, גוף הנפש. אומר הגמרא, והמתנישן בבושת הוא, כלומר שתי המקורות, גם המשנה וגם הברייתא, עוסקים במקרה, המקרה כאן הוא בושת. אותו אישה שגילתה את ראשה, שהוא גילה את ראשה. אז והיא גילתה את ראש עצמה. אז על זה פעם נאמר כן, פעם נאמר לא. אז מדובר בבושת, אז יש אמירה שרבי עקיבא, שעדיין סתירה, שאומר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו על אותו אישה, שמה היא עשתה, איזה חבלה היא עשתה. זה היה בעצם בושת. אומר הגמרא, לא, החילוק הוא נכון, ופשוט צריכים לקרוא את זה בצורה אחרת. בקטרני, החובל בעצמו, פי שאין רשאי פתוח, היא כמר. לא מבאי בושת אדם רשאי לבייש את עצמו, אבל אפילו חבלת, אין אדם רשאי לחבל את עצמו, כמו שחבלו חייבים, ואין אדם נקודה. אז אומרים שלא, אצלנו, בברייתא כתוב, אדם רשאי לחבול בעצמו, הכוונה היא אדם רשאי לבייש את עצמו. במשנה שלנו שכתוב שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, הכוונה היא שטוב, במקרה הזה, בכלל הייתה רשאית, אבל גם אם אני רוצה להגיד לך את העיקר העיקרון, מה שאדם עושה לעצמו, אין לו השכות עליך. אז אפילו אם הייתה חובלת בעצמה, שזה בטח הייתה אסורה, אבל בכל זאת זה לא מכילה כלפיך. אז זה התירוץ הראשון בגמרא, וזה תירוץ שעומד בינתיים. שאסור לאדם לחבול בעצמו, כפי שכתוב במשנה שלנו, אף אופי שאינו רשאי, ומותר לאדם לבייש את עצמו. אולי זה לא מכובד, אבל אין בזה איסור. ככה נדמק מהגמרא עכשיו. שואל הגמרא שאלה, ואין אדם רשאי לחבול בעצמו. באמת זה ככה? אני אמצא לך מקור שכותב שאדם יכול לחבול בעצמו. בתניה יכול נשבע להרע בעצמו ולא הרה, יהי פטור, תמונו מה להרע ולהיטיב, מת ברשות אף הרעה רשות, אבי נשבע להרע בעצמו ולא הרה. כלומר, מה הכוונה כאן? אדם שנשבע לבטל את המצווה, אז הוא לא חייב מדין שבועת ביטוי. אולי זה שבועת שווא, אבל לא חייב משום שבועת. השבועה לא חלה. מי שנשבע לבטל את המצווה, השבועה לא חלה. אז מי שנשבע להרע לעצמו, אם הוא נשבע לעשות איסור, זה לא חל. אם זה רשות, כפי שכתוב כאן, מה הטבע רשות, אף הרע רשות, אם זה רשות, אז השבועה כן חלה. אז הברייתא אומרת שזה חל. יוכל יהי פטור, תמיד לומר להרע או להיטיב. מה הטבע רשות? אף הרע רשות. אבי נשבע להרע בעצמו, ולא הרעה שהוא חייב בגלל שהוא נשבע לשקר. סימן שהשבועה חלה. אז שמול מתרץ. אמר שמול בשב בתנית, שהוא לא יכול לחבול בעצמו, אבל מותר לאדם להרע לעצמו בצורה של תנית. ברור זה נכון, כי מותר לשבת בתנית. אבל דרך אגב, למה? אם אסור לחבול בעצמו, אז למה מותר לאדם לצער את עצמו ידי תנית? טוב, אנחנו נדבר עוד מעט על מצער את עצמו בסוף הגמרא, אבל יכול להיות, זה מצווה, ולכן זה, כלומר, זה עניין טוב. אז לכן זה נקרא להרע, בלשון של הגמרא, אבל זה מותר. בכל מקרה, מכאן אי אפשר להסיק שמותר לחבול בעצמו. אז הגמרא לא אוהבת את זה, כי אז מה זה הרעת אחרים? תקבעת גם הרעת אחרים להשיבם בתנית, אחרים ממוטיב להוא בתניתה, איך אפשר להושיב מישהו אחר בתנית? אם זה מהת כדי באנדרוניה, הוא לא, הוא נעל אותו שלא יכול לאכול. אז הגמרא דוחה את זה, בתניה איזו הרעת אחרים? הקפלוני והפצע את מוחו. אז מפורש ששבועה חלה על שבועה להרע לאחרים או להרע לעצמך, כלומר, להרע לעצמך. לאחרים לא, לעצמך כן. אז בלהרע פירושו, הפצע. אז הפצע את מוחו לא, הפצע את מוחי כן. אז מפורש שיש דעה שמותר לחבול בעצמו. אז אמרה אומרת, תנאי. אלא תנאי, דיק למעני אמר, אדם רשאי לחבול בעצמו, ואיק למעני אמר, אדם רשאי, אין אדם רשאי לחבול בעצמו, איק למעני אמר, אדם רשאי לחבול בעצמו. אז הגמרא אומרת שיש מחלוקת תנאים בזה. אומר התוספות כאן, שמה שהגמרא רוצה להגיד, שזה גם תירוץ, זה לא תירוץ לקושיה האחרונה, זה תירוץ לקושיה המקורית. אתה אמרת שיש סתירה בין הברייתא לבין המשנה התנאי. אז זה בא להחליף את התירוץ של חילוק בין בושת לבין חבלה. תוספות אלא תנאי, תוספות השני, כלומר רבי עקיבא דמדין ורקיבא דברייתא, פליגי בשינוי דאל ליתנו. אין הכרח להגיד את זה. מבחינה קריאה טכנית, הגמרא כאן שאלה שמצאתי מקור שאומר שאדם יכול לחבול בעצמו חבלה ממש. אומר הגמרא, נכון, יש טענה כזה. זה כל מה שכתוב פה. לגבי הסתירה בין רבי עקיבא לבין רבי עקיבא, אז לא כתוב הנוסח שאנחנו מצפים, תרי תנאי וליבד רבי עקיבא. יש מחלוקת תנאים, אבל רבי עקיבא אמר שזה אסור. אי רבי עקיבא אמר שזה בוטר, אז עדיין התירוץ הוא כאן בבושת, כאן בחבלה. אז תוספות אומר שלא. ברגע שמצאתי מחלוקת תנאים, אז לא אכפתי שיש כאן סתירה ברבי עקיבא. כי נגיד, מה שכבר לא הגידה, אבל היה צריכה להגיד, תראי טענה לי בדרבי עקיבא, ואז אני לא צריך את התרוץ הקודם שלך, כנראה שתוספות לא אוהב את התרוץ. אז ברגע שהוא יכול להיפטר ממנו, אז הוא נפטר ממנו. אז תוספות אומר שאסור, כיוון שעוד מעט נפסוק, שאסור לחבול בעצמך, אז תוספות אומר שגם אסור לבייש את עצמך. אני חוזר ואומר, מתוך הגמרא אפשר להבין שזה מותר. לא היה מי שחלק על החילוק הזה שנאמר על ידי רב. זה הלך למעשה בשביל הצד. האם מותר לאדם לעשות מעצמו צחוק? זה לא שאלה שמה בכך. יש הרבה אנשים שעושים את זה, או שנראה לנו שהם עושים את זה. בכוונה, כן? אדם, כמו שכתב הרמב״ם, בשביל פרוטה, אז הם שמים את עצמם ללעג. כמובן, נוכל, אולי יש בינו מחלוקת אם זה, אם זה לעג או לא, אבל יש גם אנשים כאלו. כן. אז לפי רוב הזה מותר, תוספות טוען שלפי מסקנת הגמרא זה אסור. טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין. אוקיי? זה הכל הרקע. שואל הגמרא, מה נתנה? תשם את ליד אמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו. לפי התוספות אני חושב זה קשה. כי התנה שמה שעשו לאדם, שאדם רשאי לחבל בעצמו, לפי התוספות זה רבי עקיבא דברייתא. שאמר, אף אופי, שאדם רשאי לחבל בעצמו. אז למה הגמרא מחפש עוד טענה? אם הגמרא רוצה לחפש, כפי שהתירוצים אולי ינו, מה המקור? אז כן, אז זה מה ששאלו, שאלו מה הטענה. טוב, נמשיך בכל זאת. מה הטענה שאומר שאדם רשאי, שאין אין אדם רשאי לחבל בעצמו? אילה מה הטענה הוא דטניה. יש כאן שלוש הצעות בגמרא. נסכם אותם, לא נקרא את כולם. המקור הראשון זה אך את דמכם לנפשותיכם בדרוש. רבי אלעזר אומר מיד נפשותיכם את דרוש את דמכם. זה המקור לאיסור התאבדות. מאבד עצמו לדעת. אז הגמרא מציע שזה גם האיסור לחבל בעצמך. אומר הגמרא בדיל מקטל השייני. אוקיי? זה הגמרא לא דוחה את זה. היא אומרת, אבל אין משם ראיה. דיל מה קטל השייני. אז לא בטוח שמצאתי את המקור. כל מקרה, מה המקור הראשון? אסור להתאבד, כי באח את דמכם לנפשותיכם מדרוש. אז זה איסור של פגיעה עצמית. אז יש פגיעה עצמית גדולה, ויש פגיעה עצמית קטנה יותר. מה הספרה לחילוק? הגמרא אומרת, אולי קטל השייני. ברור שלהרוג את עצמך יותר חמור מלפצוע בעצמך, אבל לא שאלה יחסית, יותר חמור, פחות חמור. רוצים להגיד שזה אסור וזה מותר. אם אסור להרוג את עצמך, למה זה מותר לפצוע את עצמך? זה לא קשה לחפש טעמים. אם, כפי שאני, כפי שמעתי לפני כן, הרבה אחרונים אומרים, השאלה כאן זה אם אדם שייך לעצמו. האם הגוף שלי זה ממון שלי? אז אני יכול להגיד שכן, לכן מותר לך לחבל בעצמך. אבל להרוג זה פשע אחר לחלוטין, זה לא שפגעת באיזשהו חפץ. זה לא ששרפת את כל הגוף. מותר לך לסוף את כל הגוף. אבל למות מזה, זה אפשר להגיד, זה פגיעת נפש. בעברית זה נקרא פגיעת נפש. להרוג מישהו זה לפגוע מנפשו. זה לא חשוב שאנחנו חושבים שמגיע לרבה משהו אחר. בתוצאה יש הבדל גדול מאוד בין לקטוע אצבע, או אפילו כביכול לפגוע בכל גופך. אבל למות זה פשע אחרת. זה לא פגיעה בנכס ששייך לך. אם הנכס שייך לך, אלא זה להרוג צלם אלוקים. אז זה סיפור אחר. עכשיו, הקשר הפסוק, שזה בבראשית ת' מלא, ולא ניכנס לאחרונים שמדברים על כך, שהאיסור להתאבד, למה אסור להתאבד? מה זה אכפת לאנשים אחרים? אני לא פוגע באף אחד אחר, זה עצמי. אז מה האיסור? אז המשך פסוק הבא, שופך דם האדם, אדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אז מזה רוצים להוציא, הרבה כותפים רוצים להוציא, שיש באיסור רציחה, שופך דם, אדם זה הורג מישהו אחר, יש באיסור רציחה לא רק, זה לא יפה לפגוע באנשים אחרים. זה לא שאתה ציערת מישהו. אלא אם אתה הורג מישהו, זה פגיעה באלוקים, בצלם אלוקים. כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אז יש כאן משהו קדוש, בוא נגיד, משהו בעל ערך, שגם אם זה שלך, אבל זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. החיים זה צלם אלוקים. אז זה כמו, אסור לסוף ספר תורה, גם ספר תורה שלך. האיסור לשרוף ספר תורה זה לא בגלל שאתה פוגע במאמנות, אלא בגלל שזה דבר שלא אמור לקבל יחס כזה. לא תעשו כן לשם אלוקיכם. אז גם קדושת הבן אדם. לפי אהב המינה של הגמרא, שאני רוצה לחזור ולהגיד, זה לא שהגמרא אומרת שזה לא נכון, היא רק אומרת שזה לא מוכח. אז אם זה נכון מה שאמרתי על שופך דם אדם, ואם אני מקשר את הפסוק שופך דם אדם לפסוק של באחד עמכם ושותכם מדרוש, אז יצא שהאיסור לפגוע בעצמך הוא בגלל שגוף האדם זה כמו המזבח, כן? כיוון שאדם בכללותו הוא צמא אלוקים, אז גם גופו הפיזית זה החיצוניות של הצמא אלוקים. אם אתה הורג אותו, אז ממש פיתרת הצמא אלוקים בעולם הזה. אם אתה פוגע בו, אז באמת, הצמא אלוקים זה האדם, זה הנפש. אבל כיוון שזה הכיסוי שלו, זה כמו הקלף של הכתיבה בספר תורה, או לפחות נגיד הכיסוי של ספר תורה. זה משהו ש... פגיעה בו זה נחשב לפגיעה בצלם אלוקים. אז זה נותן לנו, ואני אומר, זה יכול להיות שנכון למסקנה. כיוון שלמסקנה יש איסור לחבול בעצמך, לפי הטענה הזה, לפי רבי עקיבא של המשנה, אז אולי זה, אני רוצה לדעת מה האיסור. אז הפסוק הראשון שמוצע כאן מעלה, לא בוודאות, אלא בספירות גבוהה, שאיסור הוא איסור של פגיעה בצלם אלוקים. ערך החיים כולל גם את ערך הגוף שכולל את החיים. אומר הגמרא, לא בהכרח, כי יש הבדל בין קטלה, ערך החיים, לבין חבל, שהוא חי. אבל בהבה מן החשבו שאולי אין הבדל, או שבכל זאת אפשר ללמוד מאחד השני. והלימוד השני של הגמרא, בעל תשחית. אלא הייתנו דתיין מקרן על המית ולא מידה כמור לי, אמר רבי, אלא לא זה שמעתי שמקרן על המית יותר מדי, לוקה, משום בעל תשחית. וכל שכן גופו, אם אסור לקרוע בגדים של עצמך, אז עוד יותר אסור לפגוע בגוף של עצמך. הגוף שייך לך, אבל לא שייך לך יותר, אין לך יותר זכויות בעלויות על הגוף מאשר על הבגדים. ובכל זאת אסור. כלומר, זה חידוש. אנחנו לפני כן, שאם זה שלי, נכון לזרוק אותו לים. עכשיו אמרו שלא, אסור לך לזרוק גם דברים שהם שלך לים. גם סתם חפצים. כי זה איסור בתשחית. עכשיו, כמובן, איסור בתשחית, מה האופי של האיסור? הוא לא איסור בן אדם לחבר. והוא לא בגלל צמא אלוקים. הוא אקולוגי כזה. כבוד הבריאה. כשברוך הוא ברא דברים, להשחית דברים בלי סיבה מצוינת, בלי סיבה טובה, זה אסור. לא קשור לדינים אמנות, לא בגלל שאתה פוגע בביילים של הדבר. אי אפשר לפגוע בעצמך, בבעלות שלך. אבל אתה צריך סיבה להשחית כל דבר. אנחנו נדבר על בתה השחית קצת בשבוע הבא, אבל כולנו יודעים בערך את ההגדרה. הלא, מותר להשחית דברים. אני אוכל, אני משחית אוכל. מה זה להשחית? אני אוכל אותו. אני יכול לחתוך עץ כדי לבנות בית. בתשחית זה להשחית, פירוש אומר להשחית, זה לא להשתמש בו בשביל משהו ראוי, אלא סתם להשחית, כן? בלי סיבה טובה. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן גם בברייתא שלנו כאן. המקרע על המת יותר מדי, לוקה משום בתשחית. הרב אלעזר חשב שלקרוא בגדים על המת זה בסדר. בגד אחד. שניים, אתה מתחיל לשבור את כל הבית, אז זה יותר מדי. מי קובע מה שיותר מדי, מה לא יותר מדי? רבי אלעזר, חכמים. אבל יש גבול כזה, שאולי הוא לא תמיד מוגדר, וזה נקרא בתשחית. אז בגלל זה אסור לך לפגוע בעצמך. אז זה אופי אחר. אם הפירוש לפני כן היה שזה איסור בגלל צלם אלוקים, כלומר יש משהו כאן מיוחד. גוף האדם יש לו מעמד מיוחד. מותר לחבול בבהמה, אסור לחבול באדם. כי בצלם אלוקים ברא את האדם. כאן מדובר שאסור לפגוע בכל דבר. אז אין איסור מיוחד לחבול בעצמך. אלא ש... אולי ברוב המקרים זה יהיה סוג של בעל תשחית. מה יכול להיות סיבה טובה לפגוע בעצמך. אז אפשר לחשוב על סיבות. אז ברור שלפי זה לחתוך, אני אגיד רק מה זה, ברור לפי כל השיטות, אבל לחתוך אצבע כדי להבריא את הגוף, זה ברור שזה טוב, כמו שמותר להרוג בהמה כדי לאכול אותו. יכול להיות שזה משהו מנוסח, אסור לאדם לחבול בעצמו, זה רק יחסית יותר מצוי, אבל העיקרון הוא שאסור להשחית דברים. אז איסור אחר לחלוטין מהאיסור הראשון. כאן הגמרא אומרת שלמרות כשאמרת כושר, כן, זה לא נכון, בדין בגדים שייני, דפסי דדלוי הדרו. כי עוד הרב יוחן, דקורי למעני, מחבוד אותי, ורב חיסטה, גנמסקי, ובחונו, ביני היזמי, והגמי דלו עליו למעני. אומר הגמרא, החילוק שהוא באמת נראה הגיוני. זה דיחוי, זה בדילמה, אבל בניגוד לחילוק הקודם, זה ממש נראה הגיוני. בל תשחית זה דבר שעבוד בגללך. יש עץ, עכשיו אין עץ. אז פגיעה גופנית שחוזרת לבריאותה, אולי זה לא בל תשחית. סביר שלא בל תשחית. אז לפי זה לחתוך עץ בזה אסור. אבל לחבול בעצמו. הוא עושה פצע, אז בעוד שבוע זה יהיה בסדר. אז זה לא בל תשחית. אם שואלים אותי, באמת אני חושב שזה לא בל תשחית. אפשר להגיד שכן. אולי אפשר לעקור עץ, גם אם זה יגדל בחזרה. אבל כי בינתיים, מה שאין אין. אבל הגמרא אומרת חילוק בדילמה, בגדים שייני דפסיידא דלהדא. מה הלימוד השלישי שזה לא נדחה בגמרא? מרבה זרה קפר. מאמר המפורסם, שנזיר מביא חטאת בגלל שציער עצמו מן היין. מה מצער עצמו מן היין, ייקח אותה, מצער עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. אז אם מי שלא שותה יין, ייקח אותה, כי הוא לא מפנק את עצמו ביין, אז אדם שמצער את עצמו ממש, אז לא, כל שכן, זה אחת כמה וכמה, והדבר הזה נשאר. מה האופי פה? אז זה דווקא איסור מעניין. כמובן, מה שרב לזר קפר הוא איסור מעניין. רב לזר קפר לכאורה, לפי הפשטות של הלשון של המאמר, ולפי השימוש הגמרא עושה את זה כאן, אסור לבן אדם להימנע מליהנות מן העולם. אז עוד פעם, אני לא נכנס. יש כאן סוגיה פילוסופית עמוקה ורחבה, שאלת הפרישות, שנידון בה המון בראשונים, מכל מיני כיוונים, ואחר כך באחרונים מכיוונים קצת שונים, היום בזמן הזה הגישה קצת שונה, מה שהיה בתקופת הראשונים. אבל רוזן הקפר אמר שאדם שלא שותה יין, הוא אסקט, הוא חוטא בגלל ש... מה הסיבה? מה יכול להיות הסיבה? כשברוך הוא ברא את העולם. תהנה ממנו. אין... זה לא דבר טוב. אמר בירושלמי, רבי נדמה לי, רבי נדמה לי, רבי הקודש אמר, עתיד אדם לתת דין לחשבון, על כל פרי ופרי שלא טעם ממנו. אז אדם שעושה לעצמו מכות, הוא פוגע ב... אם אני הייתי צריך להגיד, הוא פוגע בטובו של הקדוש ברוך הוא. זה לא פגיע בצלם אלוקים. זה פגיע בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואתה אומר, אני לא רוצה אותו. טובו של הקדוש ברוך הוא היה לתת לך הנאות, יין, לחם, בגוף, ובריאות הגוף. ואתה בוחר להיות חולה, אז זה אסור. ככה רגל האחת. זה נראה לי הגדרה טובה בשביל הסוגיה המעניינת הזאת. יש שלושה איסורים שונים כאן. אחד זה פגיעה בצלם אלוקים, השני זה בל תשחית, פגיעה בעולם, והשלישית הוא פגיעה בטובו של העולם, בטובו של הקדוש ברוך הוא. טכנית, השלישי קיים, שני הראשונים הם לא מוכרחים. השלישי הוא מוכרח. אם אסור לצער מן היין, ברור שאסור לצער בגוף עצמו. אבל אני חוזר ואומר, זה לא אומר שמסקנת הגמרא היא ששתי הספרות הראשונות לא נכונות והשלישי כן. זה רק אומר ששתי הספרות הראשונות הן לא מוכחות. השלישי הוכיח משהו, זה ברור שזה אסור בגלל הדבר הזה. כן, הרי, לפי רוזר קפר זה לא באמת איסר, לא לוקים עליו, אז מביאים כובן. זה יותר עיוות רצון הבורא. בסדר, עכשיו אנחנו נדון במה ה... אופי הלכתי של האיסור, האיסור של חבלה עצמית. אדם שלא שותה יין, או שנמנע מלשתות יין, לא לוקה. אדרב, בוא אני אגיד משפט די פשוט, גם הוא מביא קורבן חטאת, והוא נקרא חוטא, נכון, מה זה כפר רצה להגיד? טוב, הוא נקרא חוטא, אבל בסך הכל הוא גם נקרא בתורה מפורש, הוא נקרא קדוש. נזיר נקרא קדוש, זה פסוק מפורש בתורה. אז לכאורה, כפי שתוספות כאן כותב, בסוף דבריו, תוספות מתחיל אלה שציע עצמו מן היין, כותב תוספות, קצת יש חטא, מדבר היה מטען את תנית חלום. החזל הם מסובכים, יש דברים שהם בסך הכל טובים. בנסיבות שלך אין לך ברירה. מי שראה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, אבל זה חבל. כי עצם הנזירות זה לא טוב. או דוגמה אחרת, מי שראה חלום, היה לו חלום, הוא צריך לטענות. אז הוא מתענה בשבת. אם הוא חלם את זה בליל השבת, הוא מתענה בשבת. אבל זה חבל, כי אסור לטענות בשבת. לכן הוא צריך תענית לטעניתו. יש דברים שאתה חייב לעשות אותם, ובכל זאת הם צריכים כפרה. אז זה מסובך כזה. אבל זה, אתה צודק, זה קצת, קצת עבירה. נקרא חוטה. השם שבא זקף נקרא אחת. אנחנו רוצים לדעת מה הממד ההלכתי שמי שחובל בעצמו. הראל שואל, תוספות כאן, לא מדבר על כך, יש סוגי, רוז הקפה מופיע כמה פעמים בש"ס, בכמה מקומות, בכלל תוספות מאיר, שבמקור הוא מופיע בקשה של נזיר תמי, אז בדיוק שהוא צריך להיחטט, כי הוא נטמע, הוא באמת היה רע, אסור היה להיטמע, והוא נטמע, אבל לומדים את זה גם לנזיר טהור, והרבה הרבה ראשונים טוענים, הרבה ראשונים טוענים, שזה מחלוקת בגמרא, כי יש גמרא אחרת שאומרת מה שהרד כאן הביא, ואולי לא פוסקים כמונות זה בן הקפר, לגבי נזיר. אז אם זו את השאלה שלך, אז התשובה כנראה היא שטוב, לא פוסקים כמור לגבי מה זה חטאת נזיר, אבל עדיין לומדים ממנו שאסור להינזר מן היין. שאסור שזה לא דבר טוב. אז מכאן שאסור גם לחבול בעצמך. אבל האמת שאתה צודק שהחטאת היא לא בגלל הסיבה הזאת. זה לא, כמו שאתה אמרת, שלא לוקים על מי שלא שותה יין, אז גם לא מביא בזה חטאת. מי שסתם אמר, אני לא נזיר, אני נשבע לא לשתות יין. נכון, זאת עבירה. לא מביא חטאת. רק נזיר מביא חטאת. אז יש לזה אולי סיבות אחרות, אבל בכל זאת, לא זה כפר מה שהוא אמר, גילה את האמת, שזה דבר שלילי. השאלה אם דבר שלילי הזה הוא הסבר שם. זה כנראה ככה יסבירו. נסתכל ברמב"ם. זה כאן זה נגיע לעיקר. איך הרמב"ם מביא את הדין הזה? לכאורה, לפי פשטות הגמרא, זה נוגע בדיוק למה שהרד כאן אמר, אז מי שחובר בעצמו, איזה עבירה הוא עבר? העבירה של צייר עצמו. צייר עצמו, אותו עבירה שנזיר עובר, פחות או יותר, בצורה יותר חמורה. הרמב"ם כותב בהלכות חובל ומזיק, פרק ה', הלכה א', אסור לאדם לחבול, בין בעצמו, בין בחברו, ולא חובל בלבד, אלא כל המכה אדם קשה מישראל, בין קטן, בין גדול, בין איש, בין אישה, דרך ניציון, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא יוסיף להכותו. אם הזהיר התורה מלהוסיף, בהקעת החוטא, קל וחומר למכה את הצדיק. יש איסור דאורייתא לתת למישהו אחר מכה. הגמרא כאן אצלנו דנה בחובל בעצמו, חובל באחרים, או עובר על איסור דאורייתא, איזה איסור? לא יוסף פן יוסף. כתוב כשנותנים מכות, מלכות, לחוטא, אז יש איסור להוסיף. אז כמו שאסור להוסיף את המכת 40, מכת 41 לחוטא, אז ברור שאסור לתת מכה סתם לאדם, לא השם, אדם שהוא לא חוטא. אז זה לאו בתורה. זה המקום שרמב"ם מגדיר את הלאו הזה. איך הוא הגדיר אותו? אסור לאדם לחבול בין בעצמו, בין בחברו, ואפילו מכה ולא חובר. לכל לפי הרמב"ם, מי שחובל בעצמו, איזו עבירה, על איזו עבירה הוא עובר? איפה פסוק בתורה שהוא כלול בה? לא יוסף. הרמב"ם לא מדבר על שני איסורים. הוא אומר, יש איסור אחד, זה מפורש. אסור לאדם לחבול, בין בעצמו, בין בחברו. אין דרכו של הרמב"ם לקחת שני איסורים ולאכלו אותם ביחד רק בגלל שאפשר. כן, הייתי אומר, אסור לאדם לשבת בין בהר הבית, בין על גבי רבו. זה נכון שאסור לשבת בהר הבית, זה נכון גם כן שאסור לך לשבת על גבי הרב. אבל הרב הם לא יביאו אותם ביחד רק בגלל שאפשר, כי זה שני איסורים שונים לחלוטין, נמצאים בשני מקומות ביד החזקה. הרב הם כאן אומר, יש איסור בתורה שנאמר, לא יוסיף להקוטו, וזה כולל אסור לאדם לחפור בין עצמו ובין חברו. איך הרב המסע עצה על פי הגמרא שלנו? אז התשובה היא לכאורה ברורה. הגמרא חיפש את ה... איך אתה יודע? לא, יש הבדל לוגי בין לחבור באחרים לבין לחבור בעצמך. אחרים הם בין אדם לחברו, אתה גרמת עוול למישהו אחר, ולעצמך אולי יש לך רשות. אז מנזיר למדנו שאין לאדם רשות לצער את עצמו. אתה לא ברשות עצמך, אתה לא הבוס של עצמך. כולל גם אפילו הרגשות שלך, אפילו הצער של עצמך, כמו באשתיית יין. אם זה כן, אז ממילא, אין הבא מינה, כתוב התורה לא יוסיף, אסור לתת מכות, אז אסור לתת מכות לכל אחד. כולל גם לעצמך, כי אין הבדל בין האדם כלפי עצמו לבין אדם כלפי אחרים. אז בסופו של דבר, הלימוד בגמרא זה לא הלימוד, זה לא המקור, זה רק גרם לי להבין שאין להגיד חילוק. אבל למה אסור לחבול בעצמך? כי אסור לחבול. כי אסור לחבול, כתוב, לא יוסיף להקוטו. אסור לתת מכות, וזה לא משנה אם זה בן אדם אחר, או בעצמך, או בעצמך. זה מה שכתוב ברמב"ם. עכשיו זה מחזיר אותי לשאלה שרק דיברתי, ומה האופי של האיסור הזה? אם היה אסור להקוט אחרים, ומותר להקוט עצמך, הייתי אומר אסור להקוט אחרים, כי אסור לצייר אחרים, זה לא... ואף תורך כמוך. כן, אסור לגנוב, אסור להזיק, אסור להרוג, אסור לשון הרע, אסור לעשות דברים רעים אחרים, לעצמך זה מותר. אבל עכשיו שלמדתי, אולי מנזיר, שאין חילוק בין עצמי לאחרים, אז עכשיו לא יוסיף, זה כולל על הכל, אז מה אופי של האיסור הזה? זה לא בגלל שאני עושה רע למישהו אחר. אז אני חוזר לשלושת הספרות, שמעת עוד לפני כן, כל השלושה. זה בגלל שזה פגיעה גם לעצמך, זה לא פגיעה ב... ברשות האחרת, אלא בצלם אלוקים, או שזה פגיעה בבריאה בכלל, או שזה אסור לגרום צער לבן אדם, לא חשוב מי. כן? שלושת האיסורים שאכן מתוארים בגמרא. אבל הרמב״ם הוא מאוד מעניין, כי יש לכאורה דקויות ברמב״ם שקשה מאוד להגדיר אותם, ואני לא יכול להגיד דברים מוחלטים, אני בעצם רוצה להעלות לפניכם את הבעיות, ואתם תחליטו לבד. ברמב״ם יש כמה סעיפים פה. אסור אדם לחפור בין בעצמו ובין בחברו, זה השוואה. בין בעצמו ובין בחברו זה אותו דבר. ועכשיו יש חידוש, ולא החובל בלבד, אלא כל המכה אדם קשה מישראל. אז יש הבדל, בהב המינה, בין חובל לבין מכה. מה פשט המילים קודם כל? מה ההבדל? מה ההבדל הפיזי? מה זה חובל ומה זה מכה? מכה זה חידוש יותר גדול, לא רק לחבול אסור, אלא גם להקות זה אסור. מה שלכאורה, מישהו יש לו הצעה אחרת בקשה שיגיד, מה שלכאורה זה חובל, זה גורים לפצע. מכה זה מכה יבשה. צער יש בשני המקרים, אבל הוא לא פגע פיזית בחפצה של הגוף. אפילו לא רק שהוא לא קטע את אצבעו, הוא גם לא עשה לו פצע. נתתי מכה, אז זה כואב. אז פגעתי, כלומר נגעתי בך, אבל לא פגעתי בחפצה. אם אני הולך לחלון שלך ונותן לו מכה והוא לא נשבר, אז לא עשיתי כלום. אז לחבול בגוף זה כמו לשבור חלון, להזיק חלון. לתת מכה זה לתת מכה. אז זה החידוש יותר גדול. זה נראה לי ההסבר, לגבי המילים. זה כמובן יעלה את השאלה, למה אסור להכות מישהו אם אתה לא פוגע בגופו? תגיד, בגלל שיש כאן צער. ואם אין צער, מה קורה אם אני, האם מותר לי, לפי הרמב״ם, לתת... מכה קלה למישהו. זה לא כואב. תגיד, טוב, אני מבייש אותו. זה לא ברבים. אני הולך בחדר, אין אנשים אחרים, אז אין בושת, אין צער. נתתי לו מכה, צ'פחה. אם זה אסור בלי שיש כאן דבר שצריך לעלות כסף, לדוגמה, דבר שצריך לעלות כסף, אז אולי אני חוזר לא פעם לספרה. סד מלוקים, כן? זה, האם מותר ללכת לספר תורה ולתת לו צ'פחה? לדוגמה? לא. אולי. אבל הרמב"ם כאן מוסיף משהו. אלא כל המכה איש כשר מישראל, בין קטן, בין גדול, בין איש, בין אישה, דרך ניציון. הערה בצד בצד הרמב״ם, ניציון, נוסח אחר, ביזיון. לא כל כך שונה, אבל תן הגרסה בכתפי יד זה באמת ניציון. הרי זה עובר בלא תעשה. קריאה רגילה של הרמב״ם, דרך שאנחנו רגילים לדייק, היא מגיעה למסקנה שחובל אסור גם אם זה לא דרך ניציון, אבל מכה זה רק אם זה דרך ניציון. למה? קודם כל, לפני שהוא בלמה. אפשר לא לקרוא את זה ככה. הרבה אחרונים חשבו ש... הרמב"ם ככה בונה לאט לאט, אבל אם זה... אם יש תנאי שצריך להיות דרך ניציון, דרך עוינות, דרך ריב, כדי להיות אסור, כלומר, אם זה דרך... אם זה צ'פחה באמת, חבר שלי, אני אומר לו, פס, מה נשמע? זה בסדר? רק דרך ניציון, אז למה שחווה לא יהיה אותו דבר? אבל אני אומר, מי שקורא את הרמב"ם, זה לא נשמע ככה. החובל אסור, נקודה, וגם המכה בדרך ניציון אסור. אז מה הטעם החילוק? אז אם ההגדרה של המילים הוא נכון, אז יכול להיות שבחובל יש פגיעה פיזית אובייקטיבית, זו פגיעה. אבל במכה שאין פגיעה, אז הקונטקסט הוא הפגיעה. האם אני תוקף אותו, מותר לנגוע בו. זה לא נקרא מכה אם אני נוגע בו. אז האיסור שלו יוסף זה שאני צריך באמת לפגוע בו. אבל יש שתי דרכים איך לפגוע. אני יכול לפגוע בגופו ואז זה נמדד לפי עומק החור שנעשה. או אני יכול לפגוע בו בגלל שתקפתי אותו. אז זה דרך ניציון. לתקוף אותו פיזית, אבל בכל זאת לתקוף, לא לנגוע. זה נשמע סביר להגיד דבר כזה, זה בנוי על כך שהסברתי את המילים חובל ומכה, איך שהסברנו, ואז יהיה הגדרה כזאת. צי לבר יש שואלים, מה שמעתי לפני כן, שאם זה בחדר סגור, אז אין בושת, אז כן, הגמרא אמרה את זה, אני לא רוצה עכשיו לקחת את הזמן, אבל כן, בואו שזה בפני אחרים. אני מבין את שאלתכם, זה אומר משהו על בושת. בושת, זאת ההרגשה שלו. אם הגמר אומרת שזה תלוי, זה כן תלוי בציבור. טוב, אמרתי את זה רק דרך אגב עכשיו בשביל הדוגמה. אבל האיסור לחבול בו, האיסור להקות אותו, זה לא בגלל שאתה מבייש אותו. כן? מה אם עושים את זה בצורה שאפילו אף אחד לא רואה, אפילו הוא לא רואה? אתה לא מכר, ככה מאחורה. אז הוא לא מתבייש מזה, ואולי זה לא כואב לו. אבל דרך ניציון יהיה אסור. זה מה שהייתי רוצה להציע. בצורה אחרת, וזה עקרונית מאוד שונה, זה רק מבחינה חיצונית זה דומה, אולי נגיד ככה, בפועל הרמב"ם לא צריך לכתוב ניציון בחובל, כי בחובל זה תמיד דרך ניציון. איך אפשר לעשות חור אצל מישהו אם זה לא דרך ניציון? תגידו לי, מה פתאום? אולי אני רופא. זה משהו אחר. כאן אני חושב שיש טעות בהבנת הרמב"ם. דרך אגב, הרמב"ם כאן מאוד חשוב, למה? כי זה מין סוגיה כזאת שאין הרבה ראשונים. אין הרבה פוסקים. הרמב״ם יושב ומגדיר כל דבר. השאלות שמיד נשאר את השאלות הלכה למעשה, ניתוחים פלסטיים ודברים אחרים, אז חוזרים לרמב״ם בגלל שזה מה שיש, כן? אני חושב העניין של דרך ניסיון כאן, הוא לא בא למעט שעשיתי לו טובה. אם אני רופא, ואני עושה חור אצל מישהו כדי לרפא אותו, זה לא נקרא חבלה בכלל. לא בגלל שזה לא דרך ניסיון. זה לא נקרא מכה. לא חברתי בו. תיקנתי אותו, ריפאתי אותו. אני עושה לו טובה, זה לא, למרות כל מה שאמרתי לפני כן, למרות, יש בזה אב אמין, אבל אמין הוא לא נכון. למרות מה שאמרתי לפני כן, שאולי, אולי, אולי האיסור הוא בגלל הצלם אלוקים, בסדר, אבל גם זה זה רק לפגוע בצלם אלוקים. זה לא נקרא פגיעה. אני עוזר לו, זה שאני עוזר לידי שעושה לו חור, אני אגיד מילה, ברית מילה, זה איסור שנדחה. התורה התירה שם איסור? לא. בשבת התורה התירה איסור. אבל בכל זאת התירה איסור, זה תיקון האדם, זה לא חבלה באדם. כמובן, התורה הגדירה את זה כתיקון האדם. הסיפור שפתח הרבה מכם יודעים, שהבליך הצין הלך לרב שלמה זלמן, לשאול אותו אם מותר לנקב אוזן של אישה. הסיפור הוא פיקנטי, בגלל שזה היה ביתו, כשהייתה בת לא זכה איזה גיל, והיא רצתה לנקב את האוזן, והבליך הצין לא היה נוח עם זה, חשב אולי יש באיסור, הלך לשאול את רב שלמה זלמן. אבל התשובה של רב שלמה זלמן, הוא באמת מאוד רלוונטי לזה, רב שלמה זלמן אמר לו, מה? אצלנו, כשעושים ברית לבן, עושים חור באוזן לבת. זו התשובה, מה האופי של התשובה? הוא אומר, זה לא חבלה, זה מנג, זה נורמלי, זה כמו ברית, בדיוק כמו ברית. אז החידוש הדרך ניציון, הנפקמינה, זה לא שעשיתי לא טובה, אלא זה לא היה דרך ניציון. אז יש מכה, אני נותן מישהו, באמת, שפחה, אני חבר שלו, קצת חבר גס כזה, זה לא יפה להגיד, אבל יוסף נותן את זה לכל אחד, כן? אני רואה מישהו, אז אני נותן לו מכה. זה מכה. אני פוגע בגופו. אבל האופי החברתי הוא לא תקיפה עוינת, אלא, איך לכל זה? תקיפה אוהדת. אז זה לא נקרא דרך ניסיון. זה החידוש. אז אני אומר שחבלה, גם חבלה שהוא לא דרך ניסיון, דרך ניסיון. אין לי דבר כזה צ'פחה חבלה. יש לי חבר, בטח יש אנשים כאלה, אני רואה אותו, אז מה אני עושה לו? אני חותך לו. אתה לא יכול להגיד, לא, זה היה חברות. זה לא, זה דרך ניציון. לכן הרב לא כתב את זה. זה לא הפירוש הראשון. פירוש הראשון אמרתי שיש כאן שני איסורים קרובים. אחד זה פגיעה גופנית, השני זה מעשה פוגע. מעשה פוגע צריך להיות דרך ניציון. פגיעה גופנית, אז אובייקטיבית יש פגיעה. עכשיו אני אומר שלא, אולי זה אותו איסור בדיוק. אי אפשר, אני לא מכיר מקרה. לכן הרב לא כתב את זה. אי אפשר לפגוע פיזית. בגוף האדם, בלי שזה לא יוגדר כדרך ניסיון. כי אתה, לא בגלל שזה רע, אלא אתה באמת תוקף אותו. דרך ניסיון זה לא שאתה צריך לצעוק עליו. זה צריך להיות פגיעה ולא הקשר אחר. עכשיו מה, אפשר לעשות דברים בגופו כשהם לטובתו? זה לא קשור לזה בכלל. זה פשוט, זה לא שהוא חבלתי בו שלא דרך ניסיון. זה לא חבלתי בו. ויש נפקמינה הלכה למעשה לגבי למצוא היתרים. האחרונים באמת דנו, אני אגיד זה מיד, האחרונים דנו בהתר, אם יש התר, לניתוחים פלסטיים, ניתוחים קוזמטיים, ודעתי ענייה היא שאין מה לדון שם. ובין השאר, אם דנו, האם צריכים דרך ניסיון או לא צריכים דרך ניסיון. אם אני קורא את הרמב״ם, כמו שקראנו, שלא כתוב דרך ניסיון בהתחלה, כמו שפיינסטין בקטע ש... מצורף למראה מקומות, אמר שלא, לא, קרוא את הרמב״ם ביחד. הרמב״ם אמר, איך את זה, איך את זה, איך את זה, איך את זה, הכל דרך ניציון. אז לכן ניתוחים קוסמטיים הם בסדר, כי זה לא דרך ניציון. ואני אומר, גם אם נקרא את הרמב״ם, שלא, לא, לא, חבלה לא צריך דרך ניציון. אבל ניתוח לשיפור, אולי יש כאן מה לדון, אם זה נקרא שיפור, אבל ברגע שנשתכנע ששיפור מראה, זה לא דבר שמה בכך. זה שיפור. צריך לדון באיזה מקרים, כן? אבל זה סביר, אפשר להגיד את זה, אז זה לא צריך את העת של לא דרך ניציון, זה פשוט לא חבלה. זה לא שחסר כאן עוינות, אלא נושא לא טובה. אני לא עושה בכלל פגיעה. אני לא פגיע, אני משפר. האם יש איסור להסתפר? למה לא? אני חובר בשערו. אז תלמידי חכמים באינטרנט פה, במחשב, יתחילו להגיד, אולי שיער זה לא גוף, זה רק איסור לפגוע בגופו, אבל לא בשיער, לא בציפורניים, ציפורניים זה לא גוף, כי זה עומד, אני לא יודע, אפשר להגיד כל מיני דברים. לא, מה פתאום, זה לא בגלל זה, זה בגלל שזה לא פגיעה. זה לא פגיעה, בגלל סיבות מסוימות, כלומר, כי זה חלק מיופיו, יופיו של אדם, זה גם תיקון, ככה נדמה לי. אז טכנית יש שאלה, האם לייבא את הדרך ניצון להתחלה כן או לא? אני מציע שאולי לא צריך, כלומר, שבעצם הרמב״ם כן יביא את זה, הרמב״ם לא כתב את זה כי זה אוטומטית שם. אי אפשר לחבור בנם שלא בדרך ניציון. אפשרות אחרת? לא, לא. באמת, שם לא צריכים דרך ניציון. חבלה הוא יותר חמור, כיוון שזה פגיעה גופנית, הוא יותר חמור. השאלה השנייה שקשורה לקריאה הזאת, זה לגבי המלכות. הרמב״ם מלאכה ג' המכה את חברו, הכעש אמא שווה פרוטה לוקה. שהרי אין כאן תשלומים כדי שיהיה לב, זה ניתן לתשלומים. הכעה זה לב בתורה, שכתוב לא יוסיף. לב בתורה חייב מלכות. למה אין מלכות? בגלל שזה לב ניתן לתשלומים. הרמב״ם פסק, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל יש פסק מיוחד של הרמב״ם, שאם יש לך לב שניתן לתשלומים, אבל כרגע לא, אז לא כן. כלומר, לכן, אם אני נותן בריאה רצינית במישהו, אבל זה לא עולה פרוטה, זה עולה רק חצי פרוטה. חצי פרוטה לא צריכים לשלם. אז באותו מקרה לוקים. ואם יש פרוטה, אז לא לוקים. למה? כי התשלומים זה במקום המלכות. אז הרמב"ם אומר שהמכה את חברו, הקשה אמא שווה פרוטה, לוקה שאין כאן תשלומים. כדי שיהיה לב זה ניתן לתשלומים. ואפילו היכה עבד חברו, הקשה אמא שווה פרוטה, לוקה שראה ישנו במקצת מצוות. באקו וכו'. אם אנחנו מדקים בלשון הרמב"ם, ואני, זה קשה לי לא לדייק, הרמב"ם עצמו יצר את זה. אז הרמב"ם לפני כן, אחד דיבר על חובל ומכה, והוא חילק ביניהם, הוא חילק כדי לשפוט, והוא חילק. אסור לחבול, ולא רק חובל, אלא אפילו להכות. כאן הרמב"ם כותב, המכה את חברו, אם אין בו כדי תשלומין, אז הוא לוקה. אז מה עם החובל בעצמו? הרמב"ם משמע שמי שחובל בעצמו לא לוקה. למה לא? אז אם הייתי אומר שזה לא אותו לב, אלא זה איסור של מצער עצמו מן היין, שהפסוק בנזיר זה פסוק עצמאי, אז בטח שלא לוקה. כפי שהרל העיר לפני 20 דקות. אין מלכות על מי שמצער את עצמו מן היין, זה גם מלכות על מי שפוגע בעצמו. אבל הרמב"ם אמר שזה לא, זה חלק מהפסוק. אז הפסוק מחייב מלכות בכל המקרים. אז אלא שמה? תשלומין. לא לוקים. אבל חובל בעצמו, אין תשלומים. ברור שאין תשלומים. אז למה שלא ילקה? עכשיו, כפי שנראה בשבוע הבא, לגבי בל תשחית, יש הרבה הלכות ברמב"ם שיש לב עם הרבה מקרים, אבל לוקים רק על מקצתם. מה, על איזה מקצת לוקים? עיקר עליו. יש עיקר עליו וטפל עליו. עיקר עליו והחוות עליו. נראה את זה בבת השחית. בבת השחית נגיד כבר מה המקרה כדי שנוכל לחשוב עליו. מי שמשחית עץ פרי לוקה. מי ששורף בגדים אומר רמם לא לוקה. רק מכת מרדות. אבל אומר רמם משהו שזה דיורייתא. אז בפסוק כתוב, לא תשחית את עצה. אז שם יש מלכות. חכמים הבינו, לא שהם הרחיבו מדרבנן, הם הרחיבו שאם אסור להשחית את עצה, אסור להשחית גם עם אחרים. אבל זה לא עיקר עליו, זה החוות עליו. אז היה אפשר להגיד שגם כאן, להקות את החבר זה עיקר עליו. ולקות עצמך זה מין הרחבה. זה סביר, אבל לשון הרמב"ם הוא הפוך. הרמב"ם אומר, אסור אדם לחבור בין עצמו ובין חברו, ולא החובל בלבד, אלא גם המכה. משמע שאם זה היה ברשת, רק תיארתי, היה צריך להגיד את זה הפוך. אסור לקות אדם אחר, כי כתוב, לא יוסיף להק אותו, ולא רק אדם אחר, אלא אפילו מי שחובל בעצמו. אפילו הוא ההרחבה, להתחיל מההרחבה, ולהגיד לא רק ההרחבה אסורה, אלא גם העיקר, זה מוזר מאוד. אז אני לא יודע בדיוק איך לעכל את הרמב״ם. אנחנו, זה גורם לי להקשות לעצמי, אולי אנחנו מדייקים יותר מדי בהכל. אז ככה גידלו אותי לקרוא רמב״ם. אבל כאן הרמב״ם נכנס למשהו שקשה בדיוק לשים את האצבע עליו. עכשיו, יש כל מיני למדש וורטים שאפשר להגיד. אפשר להגיד שמי שחובל בעצמו, הוא חייב בתשלומים. מי שחובל בחברו פחות משווה פרוטה, אז הוא לא חייב לשלם, אז לכן הוא לוקח. מי שחובר בעצמו, הוא חייב בתשלומים. הוא רק לא צריך לשלם, כי הוא מוכר לעצמו, שהוא משלם לעצמו. אבל המייסה מחייב תשלום. א', אני חושב שזה לא נכון. למה לשלם? תשלום זה ודאי בן אדם לחברו. אם אני שובר את הקד של עצמי, אני חייב לשלם לעצמי, אבל כאילו עשיתי? לא, תשלום זה פיצוי על, לא על אובדן החפץ, אלא אובדן הממון. אדם זה הפסיד כסף. מי שמפסיד לעצמו כסף לא צריך לשלם. אפילו בצורה עקרונית. אני לא מבין את זה. אם האיסור הוא בגלל שהוא פוגע בכבוד שמיים, לא צריך לשלם. פוגע בצלנוקים, לא צריך לשלם. מצער את עצמו, למה לשלם? אז אני חושב זה לא נכון. גם אם זה כן נכון, כזה למדוס קצת מטורפת, אדם שפוגע בעצמו צריך לשלם לעצמו בעיקרון, בסדר, בפור הוא לא משלם, אז שיהיה חייב מוקות. לכאור הספר ברמב״ם, שלאו שניתן לתשלומים לא לוקין עליו, ואם אין תשלומים כן, זה שהתשלום בפועל לוקח את מקום המוקות. אם זה לאו שמחייב תשלומים לא לוקים עליו בעיקרון, אז גם אם יש פחות משווה פרוטה, הייתי אומר, זה לאו שיש בתשלומים. לכאור הספר הפשוטה היא, אפשר לחלק, אבל הספר הפשוטה היא שאם אתה משלם, אתה לא לוקח. אז אדם לא משלם לעצמו, אז שיילקה. הרב בחור הזה ברור שאדם שמכה את עצמו, או שחובב עצמו, איננו לוקה. כמה מזה איסור, וזה איסור דיורייטה, הוא לא לוקה. הרב אמר במפורש, שמכה את חברו. היה יכול לכתוב, המכה, לא יודע, לא היה צריך לכתוב, מכה את חברו. אז לכאורה הרב כן פתר אותו ממלכות. השאלה היא באמת, באמת, באמת למה, אם זה ממש האיסור, אבל אחר כך כתוב שזה גוף האיסור, ולכן גם כתוב שלא לוקים. אני קורא את ההלכה א', זה גוף האיסור ומרכז האיסור. בתורה כתוב, לא יוסיף להקותו, זה מלכתחילה בין עצמו ובין חברו. ומזה למדתי שגם הקאות אחרות. שלישית, יש לי בעיה במילה מכה. הרמב״ם לכאורה הבחין בין המילים, בין חובר לבין מכה. אז בהלכה גם יש במילה מכה, אז זה בכוונה. מצד שני, אני צריך להודות שאם מדברים על עיקר איסור ותפל האיסור, בנוגע לפסוקים, אז האיסור בתורה, זה איסור, בלשון התורה, זה איסור הקאה או איסור חבלה? תשובה, איסור, בעיה בין הקות הרשע. מלקות, בלשון התורה, זה הקאה. אז אתה יכול להקות אותו, להקות אותו. 39 פעמים, ולא להוסיף. אז מבחינת הפסוק, עיקר האיסור הוא בלשון הקאה. אז אולי זה כן מסביר את הרמב"ם בהלכה ג'. יש כאן בעיה שבעיניי היא לא לגמרי נפתרה. הלכה למעשה, שלחנו שתי תשובות של רמי שפיינסטין, אחד לגבי ניתוחים קוסמטיים, השני לגבי תרומת דם. זה שתי שאלות שונות. אחד זה אדם פוצע את עצמו, אדם חובל בעצמו כדי לתקן לעצמו. תרומת דם זה אדם חובל בעצמו כדי לעזור למישהו אחר. אז רמי שיוצא בתוך הנחה שזה לא פיקוח נפש, מה פיקוח נפש? זה בדי שמותר. זה לא פיקוח נפש, כי שמים את אדם בבנק, אף אחד כרגע לא חולה. אז זה לא חושב, זה לא פיקוח נפש, אפשר לדון בזה. והוא נותן לחשוב שלכן זה צריך להיות אסור. כי התוספות בסוגייתנו בדף צדי א' כתב שזה אסור אפילו לצורך. תוספות דברי המתחיל, אלא הייתנה. לאסור לחפור אפילו לצורך, כגון אישה שתפחה על ראשה. היא פוגעת, שם זה בושת, היא פוגעת בכבוד עצמה כדי להציל את השמן. וכן ההיא דאח את דמכם שרק את עצמו בשביל שום דבר שיירי. טוב, הוא מציא את זה. וכן מקרי על המת, שזה לצורך, כי הוא עצוב, וזה עוזר לו להגיש טוב. זה עוזר לו לבטא את צערו. אז תוספות אומר במפורש שאסור לעשות את הדברים שבתור מסוגייתנו גם לצורך. אז מי שחשב שאסור לתרום דם לצורך. הוא מצא היתר מיוחד, באמת מוזר, שבעיקרון להוציא דם זה טוב לך. סוג של רפואה, זה נקרא כזה דם. לא עושים את זה היום? לא משנה, אז ודאי, יש בזה איזשהו יתרון. טוב, זה מה שהרבה שכותב, אני לא יכול להתפקח. אבל זה נשמע מוזר מאוד. אני חושב ש... טוב, צריכים לחשוב על הדברים האלו, אני חושב שזה לא כל כך פשוט. אסור לחבול בעצמך כדי להציל כסף. זה נלמד מהאישה אולי שטפחה מהמטפחת על ראשה. אבל תרומת דם, א', זה לא כל כך חבלה. בשבת זה נקרא לפצוע, זה נכון. כי אתה מוציא דם. אבל האיסור לחבול זה משהו אחר. זה בטח לא דרך ניציון. אם אומרים שחבלה לא צריך דרך ניציון, הייתי עדיין אומר שאפילו אם זה לא מתקן את עצמך, אבל זה עדיין לא פגיעה. זה לא פגיעה. עיבוד הדם זה חוזר. החור, החור, אין חור. זה לא פגיעה. זה לגבי זה. לגבי ניתוחים פלסטיים, אמרתי מה שאמרתי לפני כן. אמרו שבסוף שם מתיר, כי הוא טוען שצריכים דרך ניציון בחבלה. וניתוח פלסטיים זה לא דרך ניציון. זה העטה שלו, ויש תשובות אחרות. כל פוסקי זמננו עסקו בשאלה הזאת, וזה בעצם, הרבה פעמים זה חוזר לקרוא את הרמב״ם במה להסיק מהרמב״ם. אז מה שחשבתי, אמרתי, כולל גם שאני לא בטוח, וזה המבנה של הסוגיה הזאת. שאלות, אם יש. איפה אנחנו עומדים? אריאל. אופס, המילים הם לא לפי הסדר. על היגיון שטיפול רפואי ברור שמותר מדוע לבין רופא אסור לטפל באביב. למה שלא נפעיל אותו היגיון לגבי דין מכה אביב אימא? טוב, זו סוגיה בסנהדרין. הגמרא בעצם אומרת שיש בדיוק בין שני איסורים. לחבול במישהו זה לתקוף אותו. פעולה רפואית איננה לתקוף אותו. אבל מכה אביו ואימו, הגמרא החליטה, היה אפשר להבין לא ככה, שזה לא לתקוף את אבא, אלא זה באמת איסור טכני. להכות את אביו ואימו, זה אסור להכות אביו ואימו. ולכן הגמרא חושבת שאסור להוציא קוץ, הבן אסור להוציא קוץ באביו, כי הוא יגרום לו פצע. היה אפשר להסיק אחרת. תסתכל בסוגיה בסנהדרין, הגמרא חושבת שזה איסור טכני. עכשיו, אולי זה כן רלוונטי מה שאמרנו, אם האיסור לחבול בעצמך זה בגלל פגיעה בצלם אלוקים, כפי שאמרתי, האלימות בי, ואף את נפשותיכם, אף את דמכם, נפשותיכם מדרוש, אז השאלה שלך היא טובה. כלומר, אדם צריך לכבד את אביו. בסדר, מה אומרת? שאדם צריך לכבד את גופו. אז האם אדם יכול לעשות ניתוח לעצמו? ברור שכן. גם אם זה לא פיקוח נפש, ניתוח פלסטיים, כן? ניתוחים קוסמטיים. חושב שכן? אז בכל זאת אפשר לחלק. לא, תורה עשרה. להקות, לעשות מייסה הקל אביו, זה לא בגלל שזה לא דרך ניציון ולא משהו אחר. אבל אם האיסור הוא לא בגלל זה, לא בגלל שצריכים לכבד את הגוף, אלא בגלל צער או משהו אחר, אז כאן אפשר להגיד שכן. אצל אביו זה אסור לאדם שבן יקה את אביו, לא חשוב מה המטרה. זה התורה עשרה, אבל לגבי גופך זה בגלל איסור אחר. ככה הגמרא הבינה, הייתי יכול להגיד למסקנה אחרת, אבל ככה הגמרא אומרת שם. אני צריכה לראות את הסוגיה בפנים, כי זה קצת יותר מסובך. איפה היינו? שאלה הבאה. שמואל שואל, אם תחייב אדם במעצר את עצמו, מה? אם תחייב אדם במעצר את עצמו במכות, רק הוספת לצערו, ואם אסור, מה הועלת? לא, 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 המילים בסדר נכון, לא הבנת את המשפט. אולי, שמור, אתה רוצה לשאול עוד פעם, אני פשוט לא הצלחתי להביא את המשפט. אתן לך אשרות לסכת עוד פעם, אני מדרג השאלה הבאה, ראייה שובה לבד לפי דברינו ברמב״ם לא יהיה הבדל. למה? מה הכוונה שלך לבינו ברמב״ם? זאת אומרת, חוזר לשאלה הקודמת, אין הבדל בין אבא לבין זה, למה אין הבדל? אני עדיין אומר, זה פשוט, כיוון שהמקור הוא ממלכות, בואו אני אסביר, האיסור לחבול באחרים נלמד מי לא יוסף. כששליח בטן נותן מכות למישהו, זו מצווה. אבל המכה היא מכה עוינת. כן? אז אסור להוסיף. בלי ההצדקה של למתת מלכות, אתה תוקף מישהו בלי סיבה. זה לא שלתת מלכות למישהו, זה לעשות לו טובה. יכול להיות שכן לעשות לו טובה, בסופו של דבר יחזור בתשובה. אבל המכה, זה מצווה, ונקרא הכי חד עיניך, המצווה הוא ל... לצער אותו, לגרום לו צער ופציעה ומכות, זו המצווה, אני רוצה להלקות אותו, להוריד אותו, לבזות אותו, לגרום לו לכאוב, כן? אז מה שנועה משם זה אשור לעשות דברים דומים. לעשות לאנשים תיקונים זה בכלל לא זה, אז אין שום איסור לנגוע בגוף של בן אדם בגלל שזה קודש קודשם, זה לא אסור. אצל אביב יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, אני אומר, זה מה שהגמרא מסיקה בסנהדרין, שאצל אביב זה לא שאסור לתקוף אותו, אסור להיות השליח בטן שנותן לו מלכות, שוודאי שזה אסור, גם אם זה לצורך, אלא אסור, כן, אסור לנגור בו, בגיעה שגורם לו פציעה. אז אסור לגרום לו שירי ממנו טיפת דם אחת, למרות שהוא יודע לך, כי היה לו קוץ, הוא שמח, והוא היה חולה, ואתה עשית לו טובה, והכל זה מצוין, זה גם מוצדק, זה גם לא עוין, זה גם תיקון, זה גם שיפור, אבל הגמרא הבינה, החזל הבינו, שמכה אביו ואמא מות יומת, זה איסור טכני. למה הם הבינו ככה? למה הם לא הסבירו מסברה, שזה אסור לבזות, כמו אסור לקלל, אסור להקות, אסור לתקוף אבא ואמא, באיסור מיוחד? שאלה טובה, אבל ככה הם הבינו. אפשר להגדיר, אין בעיה להגדיר את זה אחרת, השאלה זה למה להגדיר את זה אחרת. זה אין לחינם, אני לא בטוח כרגע למה, צריכים להסתכל בסוגיה בסנהדרין. אתה אומר ברמב"ם בגלל שמדקים בלשון הכאה. הרמב"ם אומר להכות דרך ניציון. להכות דרך ניציון זה דומה למה ששליח בטן עושה לרשע. שהוא מכה דרך ניציון, הוא נץ לו. אז לכן זה איסור פה. אבל זה לא נכון, על הפסוק שמכה אביו ואמו, שם זה לא בהקשר שאסור להכות אביך כמו ש... לא יודע, כמו שאבשלום רצה להכות באבא שלו. כתוב אסור להכות את אביך, אז אסור להכות אביך. זה נקרא להכות. אבל להכות כמו לא יוסיף להכותו, זה לא יוסיף להכותו, כמו שעושים לעבריין שעומד על המקום של המלכות, כי אנחנו רוצים להניש אותו. אז להניש זה דרך ניציון. אבל לא כתוב דבר כזה אצל אביו ואמו, אז חז"ל הבינו אותו כפשוטו, למרות שזה לא לפי ההשקפה, לא לפי המחשבה. שמואל, אתה מסביר את השאלה, אני לא הצלחתי להבין, אתה לא חוזר לשאלה, אז ויתרת? אני לא הבנתי את המילים. אולי זה לא, אולי העברית הסתבכה עם המחשב שלי? אם תחייב אדם במצר, את עצמו במלכות, רק הוספת לצערו, ואם עשו, מה הועלת? מה 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 אני לא הבנתי. טוב, אם אתה מבטר על השאלה, אז אני מבטר על התשובה. יש עוד שאלות? טוב, שבוע הבא אנחנו לא לומדים הרבה גמרא, אנחנו אבל גומרים את המשנה, עד המשנה, למרות שזה רק כמה שורות, אבל יש כאן שני נושאים שונים, אין שום קשר ביניהם, נושא של עזרה זהובים, ונושא בר תשחית. אז אנחנו נדבר על שניהם, בעוד שבועיים נגמור, למרות שזה עכשיו זה דף החצי, אבל זה רובו אגדתא, נגמור את הפרק בכלל. מבט קדימה, אני מתכוון בקיץ, ה-VBM בכלל, שיעור הגמרא יבוא לבבא בתרא פרק ישנו אוכלי, מה שהיום לומדים בישיבה כבר מאז פסח, ובזאת השם גם אנחנו. לפחות לפחות בהתחלה, עד שאני מוציא את עצמי לחופש. אז עוד שבועים בבקמה, ואז נתקדם וסוף פה בבטרה. ואם אין עוד שאלות להיום, אז נגיד לילה טוב. להתראות. הרי למה לא הזכרת לי להפעיל את ההקלטה?